יום שני, פרשת שמות. גם היום, רבותיי, יש לנו דברים מעניינים ומרתקים. נתחיל עם דברים נפלאים ומעניינים על רב שמואל אהרן יודלביץ', בעל עמל שמואל, זכר צדיק לברכה, שהיום זה היום היורטייט שלו. נסיים עם דברים נפלאים שהרב שך אמר לעשיר גדול שבא להתייעץ איתו, האם לזנוח את העסקים, לעזוב את ענייני המסחר, ולשבת וללמוד תורה. ביני לביני נתעסק עם ענייני הלכה, שתיים יקובך התרגום, ענייני מוסר, חפץ חיים, שמירת הלשון, כי יד השם הטובה עלינו, מובטח לכם שתיהנו. ורק נזכיר לכם שהשבוע יש את המבחנים של דירשו, יום חמישי וביום שישי. נתחיל עם הסיפור היומי, שכאמור היום זה היורצייט של הגויין הצדיק, רב שמואל אהרן יודלביץ', זכר צדיק לברכה. כשנפטר רבה של זיכרון מוישה, באו הגבאים של הבית הכנסת המרכזי אל רב שמואל אהרן, שהתגורר באותה תקופה בשכונת מקור ברוך. והוא היה נמנה על מתפעלי זיכרון מוישה, והציעו לו להיות הרב של המקום. רבנות של השכונה המפוארת, שנמצאת במרכז העיר, צומת של תורה ודורשיה. רב שמואל אהרן נענה לבקשה, והסכים להם. לאחר מכן הוא שמע שמשפחת הרב המנוח שנפטר, מבקשת שהחתן שלו ימלא את מקומו. הוא מיד חזר מההסכמה. הגבאים באו, ביקשו, התחננו, הבטיחו משכורת מכובדת שתספיק לו לפרנס את משפחתו בהרחבה, ללמוד וללמד בלי טרדה של פרנסה, אבל רב שמואל לא הייתה אוזן, הוא היה נחוש בסירוב שלו. הגבאים גם הבהירו שבכל מקרה הם לא חושבים למנות את החתן הצעיר של הרב, והמשרה מיועדת לרב שהוא משכמו ומעלה, אבל הוא עדיין עמד בסירוב שלו. הם ראו שהוא לא ישנה את דעתו, הם הלכו להציע את המשרה להגויין רב סילם כפישר, זכר צדיק לברכה, שהלך לשאול את הרב יודלביץ', שהוא מסכים בלב שלם שייטול את המשרה. אז ענה לו, המשרה פנויה, שכנדעת רוב הפוסקים, אין לחתן שום זכות קדימה, רק לבן. אלא שאחד הפוסקים, היד שאול, פוסק שגם החתן יש לו דין של ירש. אני חושש לשיטה שלו. אבל לכם, אין לכם שום סיבה לחשוש, ואין כאן שום קפידה. בני הבית של הרב יודלביץ' הצטערו על הוויתור, וכשהם שמעו שכל הוויתור זה היה בגלל דעה יחידה שהיא לא להלוכה, אז הוא הסביר להם. הוא אמר להם, דברי היד שאול אמנם אינם להלוכה, אבל איסור מחלוקת זה מדאורייתא. והתוצאות שלו לשנורא, צילס חינום, רכילות ובידו תמיד חכומים, כל אותם ספיחים, הם יזקפו לחובה של מבירה בעירו. ואם אתם מצטערים על אותם חיי רווחה שהבטיחו, אז חז"ל כבר אמרו שמחלוקת אחת תוכה 100 פרנסות. וכמו שהוא שיער ככה היה להוות המחלוקת תוצאה. בשבת שלאחר מכן, אז הוא התפלל בישיבת חברון. מובן שקראו לו לעלות לתורה. גם ראש הישיבה הגאון רב חזקאל סרנה, והוא הורה לעשות לו משבח מיוחד, שלא כמנהג המקום. ולמה? שהוא ויתר על הרבנות למען השלום. פעם הוא הלך רב שמואל אהרן ברחוב, והנה הרבי מגור, רבי ששרוי זכר צדיק לברכה, בא לקראתו. פנה אליו הרבי ואמר לו בקורת רוח, יפה עשיתם שברחתם במחלוקת. את נפשכם הצלתם ואין לכם להצטער על כך. אך היום היורצייט של רבי שמואל אהרן. הדברים הנפלאים האלו, על פי הספר מעילו של שמואל. ונעבור למדור פניני הפרשה. מספרת התורה, ויעש להם בתים. בשלמים מציון, הובא שהגאון רב ליבא פלמן, שהוא זכה לקרבה מיוחדת אצל מורן הגראיל שטיימן, זכר צדיק לברכה, נכנס כמה ימים לפני החתונה אל מורן וביקש שילמד אותו על רגל אחת, כמה שאפשר, מהו יסוד ההצלחה בבניין הבית. הרב שטיימן השפיל את ראשו, חשב קצת, ואז פותח את פי ואמר, סוד ההצלחה תלוי בעיקר בזה שהבעל מתעלה להיות יותר רוחני. וככל שהוא יותר מתעלה בזה, ככה יש תקווה שהשלום והשלווה יסתרעו בבית. והוא הוסיף ואמר, לדוגמה, כשרוצים להניח בבית שולחן או לתלות תמונה, אז יכול להיות ויכוח. הבעל רוצה שזה יהיה במקום הזה, האישה רוצה שזה יהיה במקום אחר. ככל שהבעל יהיה יותר רוחני ולא יהיה אכפת לו כל דבר איפה הוא יהיה מונח, ממילא השלום והשלווה יהיו בבית. הוא עוד סיפר שבערב ראש השנה בשנת תשמ"ח הוא בא אל מורון זצ"ל, עמדו בתור להיכנס אליו מאות איש לקבל אלינו ברכת השנים. כשהוא ניגש אל מורון אחרי כולם, אומר לו הרב שטיינמן בענוותנותו, בכאב, אנשים טועים בי, אילו היו יודעים מי אני, היו זורקים אותי מכל המדרגות. הוא אומר, הרגישו בחוש שבאמת כואב לו הדבר הזה, שבאים אליו וכאילו טועים וחושבים, חושבים אותו כגאון וצדיק. מורן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. ונעבור למדור קניין חוכמה. אומרת המשנה באבות, פרק ב' משנה ז', מרבה נכסים, מרבה דאגה. באחת מהדרשות שלו דיבר רב שלום שבדרון בעניין העשירות, והוא סיפר על מה שאמר פעם רב ישראל סלנטר. יש לשכן עני מרות, סיפר רב ישראל. בחורף הוא רועד מקור. בעינים ובלילות הילדים שלו מהלכים נעליים קרועות. אשתו אחרי לידה היא חייבת לשתות כמה כוסות חלב ביום. אבל מה? אין להם שום דבר. ישאלו אותי הבדין של מעלה, למה לא עזרתי להם בין הצורך? אומר רבי ישראל, יהיה לי חצי תירוץ. גם לי אין פרוטה. לא, זה לא תירוץ מושלם, אבל חצי תירוץ זה כן. ובחצי תירוץ זה גם משהו. אבל אם הייתי עשיר, אומר רבי ישראל, הוא, הייתי מקבל מנה אחת אפיים. השכן שלך טובע בים של יגון והנחה, ואתה מחביא את הכסף שלך מתחת הרצפה, מתחת הבלטות. מה הייתי עונה כזאת שאלה פשוטה? ככה סיים רבי ישראל את הדברים שלו. עם סיום הסיפור רב שלום מתרגש. הוא העריך וצייר בתמונות חיות כדרכו את המציאות ואת האחריות הגדולה שמוטלת על השירים. ואז הוא הגביע את כלו, רב ישראל סלנטר כל כך צודק. הוא המשיך להתרגש ולהתפעל מצדקת הדברים של רב ישראל. ואז הוא נשא רבי שולם את עיניו כלפי מעלה והוא אומר, ריבוני של עולם, אל תעשה אותי עשיר. היה שם אחד מהתלמידים שלו, שהיה איש עשיר, היה לו נכסים, הוא לא התאפק, והוא אומר לו, אני לא מאמין לך, אתה לא מבקש באמת. רבי שולם שתק רגע, אחרי זה הוא הביט בו והוא מחייך, הוא אומר לו, חוכם שכמותך, אם אני אבקש ממך להגיד בקול רם, עכשיו לבקש מהקדוש ברוך הוא, לפני כל הציבור שהקדוש ברוך הוא לא יעשה אותך עשיר, הרי אתה לא תשמע לבקשה שלי, אתה תסרב, למה? כי אתה מפחד שהקדוש ברוך הוא יעתר לבקשה שלך. אבל אני לא מפחד. והוא חזר ואמר עוד פעם, ריבוני של עולם, אל תעשה אותי עשיר. ככה רב שולם עשה ואמר לפני כולם. ונמשיך במדור ונעבור למדור פניני הפרשה. וירא בסבלו יצא ומספר את התורה על משה רבנו. אומר רש"י הקדוש, מפרש רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. ביוצרותיהם המלא, יש פה סיפור נפלא, שהוא שמע מדודו, הגאון רבי הרב פינקל, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר ברפלד. זה היה בתקופה שהוא היה חתן, בין האירוסין לחתונה, הוא עלה ביחד עם כלתו, הרבנית הצדקנית מרת אסתר, שהיא הייתה ביתו של הגאון לצדק רב שמואל אהרון ידלביץ', שהזכרנו מקודם, בעל המעיל שמואל, שהיום זה חל היורצייט שלו. הלכו לבקר את הדוד, רב חיים שמואלביץ', ראש ישיבת מיר. מיד שהחתן נכנס לחדו של רב חיים, נו, על מה הם דיברו? שקעו בשיחה דברי תורה, שקעו בשיחה תלמודית בסוגיה שהם אחזו שם. בינתיים הקלה פנתה למטבח, שם הייתה בעלת הבית, הרבנית מרת חנה מרים. תוך כדי שיחה עם הרבנית, הקלה הציצה על החדר שרב חיים יושב, והיא שמה לב שדמעות, דמעות נושרות על החיים שלו. היא פנתה לרבנית והסבה את תשומת ליבה, אבל הרבנית לא השיבה דבר, והיא תלמה מהעניין, היא לא התפלה. אבל שאלה, הקלה שאלה עוד פעם ועוד פעם, אומרת לה הרבנית, תביטי על השולחן אולי, מן הסתם מונח שם העיתון, עיתון המודיע. אומרת לה, כן, כן, נכון. נו, אז מה? אומרת לה, זה חוזר על עצמו כל יום, הוא מרפרף בדפי העיתון, הוא רואה את הצרות והאסונות של עם ישראל, הלב הרחום והרגיש לא עומד בכך, והוא פורץ בבכי. רב חיים היה דוגמה קלאסית ליהודי שלא הבחין בין העני להוא. פעימות הלב של כל יחיד ויחיד מישראל פעמו במלוא העצמה בליבו. הוא הצטער כפשוטו ממש בצערו של כל יחיד מישראל, כאילו היה זה צערו האישי. רב חיים שמולביץ. שיעור דפני בהלכה, רבותיי, מדבר על עד מתי צריך להשלים את קריאת שני מיקרו ואיך הוא תרגום לכתחילה ובדיעבד. על פי הקבלה יש להשלים את קריאת שני מיקרו ואיך הוא תרגום בערב שבת, ויש אומרים שלכתחילה יש להתחיל בערב שבת ולסיים בשבת. ולהלכה, ראוי לסיים את קריאת שתי מיקרו ואיך הוא תרגום לפני קריאת התורה בשבת. ומי שלא עשה כן, מצווה מן המובחר שיסיים את הקריאה לפני אחרי הצעודת שחרית של שבת, וזה על פי מה שכתוב במדרש, שרבי יהודה הנשיא ציווה על הבנים שלו לא לאכול פת בשבת עד שיסיימו את קריאת שתי מיקרו ואיך הוא תרגום. והצווה הזאת היא כן הידור. ולמה? מחשש שהסעודת יימשך, והוא לא ישלים את הקריאה אחריה, ולכן אין סיבה לצום בגלל זה עד לאחר חצות, שזה דבר שאסור בשבת, או לעכב אורחים שרעבים שרוצים לאכול. וכמובן שגם אפשר לאכול אכילת ארעי, כגון מיני מזונות, לפני סיום הקריאה. מהו המועד האחרון לסיים את שתיים מיקרו ואיך הוא תרגום? אז כאמור, מצווה מן המובחר לסיים לפני הסעודת שחרית, ומי שלא סיים לפני הסעודה לסיים עד לתפילת מנחה, שבה מתחילים לקרוא את הברשות של השבוע הבא. יש אומרים שגם לאחר שכבר התקיימו מניינים לתפילת מנחה, רשאי אדם לסיים את קריאת שמונה מיקרו ואיך הוא תרגום עד שהוא עצמו יתפלל מנחה וישמע קריאת התורה. ובדיעבד, אם הוא לא סיים עד מנחה, יעשה זאת עד לסוף השבת, ואם גם את זה לא, יש אומרים שיכול לקרוא עד לסוף יום שלישי, כמו ששלושת הימים הראשונים של השבוע שייכים מעט לשבת שלפניהם. ויש אומרים שניתן לקרוא עד ליום שמחת תורה שבו מסיים הציבור את התורה. האם צריך כל יחיד לקרוא את ההפטרה לפני קריאתה בציבור? לאחר שקוראים שתיים מיקרו ואיך הוא תרגום, אין חובה לקרוא גם את ההפטרה. אבל יש שנוהגים לקרוא אותה, כיוון שברוב המקומות נוהגים שהולל מפטר קורא את ההפטרה, אז רואי שהיא תהיה שגורה בפי כל אדם, למקרה שיקראו לו לעלות למפטר. וכיוון שזה הסיבה למנהג הזה, אז אם למי שלא קרא את ההפטרה לפני קריאתה בציבור, לא צריך לקרוא אותה אחרי זה. וכמו כן, במקומות שבהם הבעל כוי ראו זה שקרוא את ההפטרה מתוך קלף, והעולה לתורה למפטיר לא משמע לציבור, אז הוא לא צריך לקרוא את ההפטרה. וכן אין צריך לקרוא את התרגום של ההפטרה. ואין חובה או מנהג לקרוא שניים מיקרו את פרשיות המועדים או ארבע פרשיות. נזכר רבותיי מה למדנו אתמול. מלבד חובת התורה בציבור של הקריאה, חייב אדם לקרוא בעצמו את פרשת השבוע שני מיקרו ואיך הוא תרגום, ויש מי שכתב שהתקנה הזאת היא תיקן משה רבנו, יחד עם התקנה לקרוא בתורה בכל שבת. מקריאת שני מיקרו ואיך הוא תרגום, יש אומרים שצריך לקרוא פסוק פסוק ותרגומו, ויש אומרים שצריך לקרוא פרשה פרשה ותרגומה, כלומר פרשה פתוחה וסתומה. רואה לכל אדם, ובפרט לירי השמיים, ללמוד את פירוש רשי בנוסף על תרגום אונקלוס, כיוון שפירושו רחב בהרבה משל התרגום, ויש פרשיות רבות שלא ניתן להבין אותן בלימוד התרגום לבדו. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. מדוע כיסוי אסיר במכסה אינו נחשב להצמנה? הנחת כיסוי על מאכל כדי לשמור אותו מלכלוך וכדומה, לא נחשב לפעולה של הצמנה אסורה בשבת, ומותר לחסות גם את דברים ששומרים על חום של המאכל, כיוון שאין הכוונה שלו להטמונה. ויש מי שכותב שבכיסוי המיוחד לסיר, מותר לחסות גם כשהוא מתכוון לשמור על החום, כיוון שהוא נצרך לחסות גם לשמורה מהלכלוך, וזה צורת השמורה של הסיר. וזה לא נראה כהטמנה. וכיסוי בנייר כסף, נחלקו הפוסקים וזה נחשב להטמנה. ויש מהמתירים שיתנו את זה בכך שכוונתו אכן תהיה לשמירת המאכל, כדי למנוע התפוררות או פיזור וכדומה. דף ימי בבלי, מהו דין פרסי? האם ניתן להוציא להורג על פי ראיות נסיבתיות? ומדוע נשך הנחש את אוחז החרב? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדף ימי בבלי, מסכת שבועס, דף למדלת. ונעבור כעת למדור הנפלא, חפצי מחיים, חובץ חי יומי. רבותיי, אתם הרבה יותר ממוזמנים להצטרף אלינו ללימוד הימי בספר חובץ חיים. לפעמים רבותיי, לפעמים דווקא הקרובים ביותר לאדם עלולים להזיק לו. וכל זה דווקא מתוך דאגה כנה ורצון לעזור. לעסקן ציבורי מסוים היה ידיד קרוב, שמתוך דאגה תמיד טרח לבוא ולספר מה חושבים בציבור עליו, ואיך מגיבים לכל מיני פעולות שהוא עשה ויזם. התוצאה הייתה שאותו עסקן הפך לאט לאט ממורמר ועצבני ושקע בעצבות. החובץ חיים בהלכות שנלמדות היום בסדר הלימוד היומי, הלכות רכילות כלל ז' סעיפי, אז הוא עוסק בסיטואציה הזאת ממש. הוא מדגיש שאדם צריך להיזהר לא לקבל רכילות אפילו מאשתו. והוא מוסיף שמלבד האיסור של קבלת הרכילות, אם היא תתרגל לספר לו דברים מהסוג הזה, הוא יבוא על ידי כך, על ידי כעס ומצה ומריבה ודאבון נפש. החפץ חיים מוסיף שאדם בהתנהגות שלו יכול לעודד את הסובבים אותו להתמיד ולספר לו סיפורים מעין אלו, ולהפך, הוא יכול לגרום להם להימנע מכך. איך? הכל תלוי בתגובה שלו, שהוא שומע מהם את הרכילות. אם הוא מגיב בסבר פנים יפות ובהתעניינות, אז הדבר יגרום להם להמשיך ולספר לו מאותם עניינים. אבל אם הוא יגר בהם ויגיד להם שהוא לא רוצה לשמוע דברים מהסוג הזה, אז הם יפסיקו. ואכן הוא כותב שראוי לכל בעל נפש לגור בבני ביתו, שיספרו לו מה העניינים האלו. בביור ומוספים של דיר שהוא מציינים כאן נקודה שטעונה ביור. למה החפץ חיים כותב שהדבר הוא לבעל נפש? הרי יש איסור תורה לשמוע רכילות, ואפילו בלי לקבל אותה. אז כל אחד מחויב לגור במי שמספר לו רכילות. מה העניין פה לבעל נפש? ומביאים על זה את ההסבר של בעל עלי באר. שהכוונה של החובץ חיים היא שהמספר סבור שזה לתועלת. ובאופן זה הרי מותר לכל הפחות לשומע, מותר לשמוע כדי לחוש לזה. ואז כשהמספר רואה שהדברים לא לתועלת, אם הוא בעל נפש, אז ראוי לו לגור במספר. אבל זה לא חיוב. ולמה? כי באופן זה הוא לא עבר איסור בשמיעה של הדברים. עד כאן הדברים הנפלאים. במדור החפצים בחיים. ונעבור למדור המוסר יומי. חומת הדת פרק י"ג של החפץ חיים. אומר החפץ חיים, אף בכל זמן וזמן שמגיע צרות לישראל, מחויבים הם להתעורר לתשובה, ובזה יסרו הצרות מהם, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות תענית. דאם לא יזעקו ולא יריעו, אלא אמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה הזו נקרא עקרית, דרך מקרה. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. וכל שכן, בזמן הזה שהצרות דחופות עד מאוד, וזהו אחד מסמני הגאולה, כמו שאמרו חכמינו ז"ל, בוודאי צריך להתעורר לתשובה כל אחד ואחד לעצמו. ומי שהיכולת בידו לזרז לאחרים, וזכות התשובה תגרום שירחם השם עלינו, ויזכור לנו ברית אבות ויגלנו גאולת עולם. עד כאן המילים הנפלאות של החפץ חיים. ונעבור למדור פרשת השבוע. יש לנו פה דברים נפלאים מספר חוס חיים, והרב שך זכר צדיק לברכה. כתוב בתורה על יתרו, שאומר לבנותיו, קראנה, קראנה לו ויוכל לחם. ביום מן הימים נכנס לרב שך יהודי עשיר מחוץ לארץ, והוא שאל אותו, יש לי מפעל מצליח, עסקים פורחים משגשגים, אבל עכשיו, לעת זקנה, התעורר בי רצון חזק לפרוש לגמרי מעולם המסחר, לחסל את העסקים, לעלות לכונן את הפרה של הארץ הקדושה, ולהקדיש את כל חייו, מכאן ואילך לפחות, לעסקים מסוג שונה, לעסק התורה הקדושה. אכן, הוא עוד לא סגור על זה, ויש לו ספקות. בצד אחד הרי ברור שאין דבר משובח יותר מעסק התורה, אין מעלה גדולה יותר מהשקיעות בדלת אמות של הלכה, ובוודאי זכות גדולה זה יהיה לו כשהוא יגיע בקרוב לפני בית דין של מעלה, הוא צריך לתת לפני דין וחשבון. אבל מאידך, הרי הקרבה גדולה זה נדרש ממנו, האם עליו לוותר את העסק המצליח, לפרד מעולם המעשה, העסקים ולהקריב את אושרו? מה אני צריך לעשות? שאלת הרב שך. הרב שך הקשיב ברוב קשב, והוא אמר לו, ידידי הנכבד, אני אספר לך סיפור, אתה תוכל להבין בעצמך את התשובה. כשהייתי צעיר, אמר לו הרב שך, הנהוג בחוץ לארץ, שיהודים עשירים מזמינים כל שבת העניים שבקהילה לאכול סעודת שבת. בדרך כלל, כל עשיר היה מזמין אחרי התפילה את אחד העניים בבית הכנסת באופן אקראי, כך שלאיש מהעניים לא הייתה קביעות בביתו של איזה עשיר מסוים, דווקא. יוצא מן הכלל היה זלמן, זלמן האביון, הוא נתן את עיניו בזבול ונגביר, חתם קבע על שולחנו. כל אל שבת אחרי התפילה, הוא היה ממהר לגשת אליו ולשאול אותו אם יוכל לסעוד אצלו דבולון, היה לו לב רחב, מעולם לא ישיב את פניו ריקם. עם הזמן הוא כבר נהיה אורח של קבע. הוא כבר לא ניגש אליו להזמין את עצמו אליו, היה מצטרף אליו אחרי התפילה כבקי ורגיל. וזבולון מצידו כבר לקח החשבון שהוא מצטרף אליו ואוכל אצלו סעודת שבת. אותו זלמן האביון היה אביון כפשוטו, בגדים קרועים, נעליים מחוררות. כל המראה שלו אמר מסכנות וגדלות. באמצע השבוע הוא מעולם, מעולם לא זכה לסעודה ראויה לשמה. הוא היה מסתפק מערב שבת לערב שבת בשאריות שהירקנים בשוק היו מותירים לו בסוף היום. אם כך, הסעודות השבת שהיה אחרי אצל זבולון העשיר, היה עיקר המזון שלו. אלא מה? אם אתה חושב שהעיקר מעיניו של זבולון היו נתונים לצלחת שלו, אומר לו הרב שך, לא, לא, אתה טועה. אמנם הוא אכל את הארון, את המנה שלו, לא התיר בצלחת מאומה, אבל במהלך הסעודה, תשומת ליבו הייתה נתונה למה? לפומותים המפוארים שנצבו על השולחן. אוהב להתבונן מהם, להתפעל, מהתחריטים הנפלאים, מהעיצוב הנדר. מי שהיה מסתכל מהצד, היה בהחלט יכול לטעות ולחשוב שבפומותים שלא מתבונן זלמן, החביבות שלה הייתה ניכרת על הפנים שלו שהוא הסתכל, השמחה שהוא סקר את כל העבודת יד והתבליטים, זה היה נראה שזה ממש הפמותים שלו, שהוא קנה אותם במיטב כספו. גם זבולון הגביר שם לב להתנהגות הזאת. אחד השבתות הוא לא הצלח להתאפק. הוא אומר לו, ידידי, 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 זלמן היקר, אני מוכרח לשאול אותך, איזה עניין אתה מוצא בפמותים שלי? איזה נחת אתה מפיק מהם? הרי זה לא שלך, זה לא רכוש שלך, אז מה אתה כל כך מתפעל? אז זלמן עונה לו בלי להתבלבל, נכון, זה לא שלי. אבל בעצם מה ההבדל אם זה שלי או שלך? הם עומדים פה ושתינו מסתכלים עליהם. הוא אומר לו, מה ההבדל? הבדל עצום ורב, אני הבעלים שלהם. אתה רק האורח. בתוקף הנסיבות אתה יכול להסתכל עליהם. אבל זלמן לא משתכנע, אומר, נו, זה לא הבדל כזה גדול. כל עוד הם ניצבים על השולחן, דולקים בליל שבת, אנחנו שתינו נהנים בשווה שמסתכלים עליהם. כשאני הולך הביתה, הרי ממילא מחסינים אותם אחרי שבת, פארון עד שבת הבאה, גם אז אתה לא נהנה. אלא מאי? המשיך זלמן והרצח את משנתו הסדורה בפני זבולון הגביר. יש הבדל אחד. מאחר שהפמוטים לא שלי, אני לא יכול למשכן אותם ולקבל הלוואה. ואילו אתה, אם חז וחלילה, תראה די פעם מנכסיך ותזדקק להלוואה, אתה יכול למשכן אותם או למכור אותם בכסף מלא. זה אמנם ההבדל, זה הבדל מהותי שקם בינינו. אבל אם אתה שמח בפרמטים שלך, אומר לו זלמן זבולון, שאתה יכול למכור אותם בעת צרה, אוי לה לאותו שמחה. ככה אומר זלמן האביון לזבולון הגביר. מסיים הרב שך את הסיפור לאותו השיר. ובכן, זה גם התשובה לשאלה שלך. כל הרכוש הגשמי שלו, הרכוש הגשמי שיש לך, אומר לו הרב שך, זה לא באמת שלך. כשאתה תעלה לפני בית דין של מעלה, אחרי 120, לא ילוו אותך, לא המפעלים שלך, לא הבתים שקנית, כל הרכוש יישאר פה. ואתה תעלה למעלה כשאתה עירום ועריה. התועלת היחידה שיש בכסף שלך, זה רק כשאתה פה, שמאפשר לך למלא את הצרכים שלך, דברים ביומו. ובשביל זה הרי מספיק הכסף שאגרת כדי לחלקה אותך למשך שארית ימיך, ברווח ובשפע. רק מה? אתה חושש ממצב שיאבד חלק מהרכוש באיזה עסק רב, ואז תזדקק לשארית של הכסף שלך כדי להמשיך למלא את הצרכים שלך ולהתקיים בכבוד. אם זה המטרה שלך והשאיפה שלך בכל מה שאתה עמל להרבות את עונך, באמת המצב שלך בחירה. לכן אומר לרב שך, ההצעה שלי ברורה מאליה. אשלך לשם יאהבך, תפקיד את הגורל שלך בידיו, תן לו לדאוג לך. בידך, ביודעך, שאתה יודע, כי חובה שההשתדלות שלך, תמילא אותה כבר על הצד הטוב ביותר, ותקדיש את שארית חייך בשביל להרבות קניינים אמיתיים מהותיים, קנייני נפש נצחיים, שרק בהם נמצא אשר האמיתי. וההצלחה האמיתית מתבטאת אך ורק ברכישתם. כמובן שאותו עשיר שמח לשמוע את העצה וליישום אותה בשמחה רבה. נסיים אם כן רבותיי, נסיים במדור ההתחזקות היומית. בספר האיש של העדה, לפני שהלך מרן, הגר"א יוסף זכר צדיק לברכה לכהן כרב במצרים, הוא הגיע למרן, הגר"א עטיה זכר צדיק לברכה לקבל תעודת הוראה. הרב עטיה כתב לו תעודה, כשהוא בא לחתום הוא ראה שכתוב חותם פה בישיבת פורת יוסף. הוא אמר, איך אני יכול לחתום? הישיבה גלתה במקומה מחמת המלחמה. הלך איפה לישיבה בעיר העתיקה, אף שהדבר היה כרוך בסכנה. חתם שם וחזר לביתו. הסתדר רבותיי לדבוק מאוד במידת האמת. ואף אם נראה לנו שיצא לנו מכך הפסד אוצר מסוים, מלבד הדברים שמותר לשנות כמובן. ועד כאן להיום רבותיי, הפותח בכל יום הניוז היומי של בירשו. נסיים בתזכורת על המבחנים שהתקיימו בסוף השבוע, יום חמישי בירשו בכולל, יום שישי קניין תורה דף היומי, דף היומי בהלוכה, קניין חוכמה, קניין משנייס. נאחל בהצלחה לכל הנבחנים, ונזכיר לכם שאפשר לקבל את הפותח בכל יום הניוז של דירשו ישירות למייל, דירשו שטרודל דירשו.co.il, ומחר בעזרת השם ניפגש עם עוד דברים מעניינים ומרתקים. יהיו שלום, הרבה הצלחה.